עוד אנחנו הולכים לקראת חג הפסח, הבא עלינו לטובה. נראה היום היבט מאוד מעניין בעניינו של החג, וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו. ערב יציאת מצרים מלמדת אותנו התורה, והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם פחגו. שבעת ימים מצות אוכלו, אך בהם הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. זאת אומרת, בורא עולם מבקש מאיתנו לדורות לחגוג את הגאולה מבית עבדים בשבעת ימים מצות אוכלו, ולהתרחק מחמץ עד כדי כך שאם לא מתרחקים העונש הוא קרת. בהמשך, שלוש שורות אחרונות, שוב, שבעת ימים שאור לא יימצא מבתיכם, כי כל האוכל מחמצת ונחתה הנפש ההיא מידת ישראל בגר ובאזרח הארץ. פעם שלישית, כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. פעם אחר פעם מלמדים אותנו לחגוג את החג באכילת מצה והתרחקות מוחלטת מחמץ, עד כדי חיוב קרת. שאלתנו הראשונה היא, מדוע לדורות צריך לחגוג את החג עם מצה? נחגוג אותו בהלל והודאה, בבשר ודגים, נשבח את בורא עולם, וכחג עם ימי חול המועד, ונזכיר אותו, ונזכיר את הניסים, שמחת חג. אבל מדוע כל זה חייב להיות ביחד עם אכילת מצה והתרחקות מחמץ? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בהמשך נאמר בקטע השני, והיא בחצי הלילה, והשם יקע כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה יושב על כיסו, עד בכור השביע אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. ויקום פרעה לילה הוא וכל עבדיו, וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שמה. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם כדובריכם. מעניין, משה, פרעה, בכל מכה קורא מיד למשה ואהרון לבוא, וכמובן כדרכו, השם הצדיק, אני ועמי הרשעים, אסר מעלי את הנגע הזה, משה מתפלל, המכה עוברת, פרעה חוזר להיות פרעה. כאן, משה רבינו ואהרון לא יכלו ללכת לפרעה, כמו בכל המכות. ולמה? כי יש הוראה ברורה, ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ולכן אומרים חז"ל בקטע השלישי, קומו צאו מלמד שהיה פרעה דופק על פתחן של משה ואהרון. אמרו לו, שותה? מה, בלילה אנו יוצאים ממצרים? ודאי שלא. אמר להם, קומו צאו. אמרו לו, וכי גנבים אנחנו? בבוקר אנו יוצאים. אמר להם, הרי מתו כל מצרים, שנאמר כי אמרו כולנו מתים. אמרו לו, מבקש אתה לחלות את המכה? אז זה ממך, אמור, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם עבדיו של הקדוש ברוך הוא. התחיל פרעה צובח. למה צובח? הוא יכול לדבר, למה הוא צריך לצבוח? כי הרי הבית סגור. יהיה אסור לצאת מהבית, הוא בטח נמצא ברחוב, לא יודע איפה הוא נמצא. שישמעו אותו. משה ואהרון, מה הוא אמר? מה הוא צבח? לשעבר הייתם עבדיי, אבל עכשיו הרי אתם בני חורים. הרי אתם ברשותכם, צריכים אתם להלל הקדוש ברוך הוא, שאתם עבדיו, שנאמר הללויה ללו עבדי השם. זאת אומרת, בלילה איפה אנחנו נמצאים? בתוך הבית, כל הלילה, עד הבוקר. ואז תראו מה קורה. פסוק למד ג', ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. וישם את בצקות טרם יחמץ, נשאר אותם צרות בסמנותם את שכמה. מתי לקחו את המצק טרם יחמץ? בבוקר, כי בלילה לא יצאו ממצרים. פסוק למד ט', ויעפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. פסוק מ"א, ויהי מקץ 30 שנה, ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אז אני לא מבין, למה יצאנו ממצרים עם מצות? למה לא יצאנו ממצרים עם חלות, עוגות, לחמים? מה תגידו, לא היה זמן? נכון, בבוקר לא היה זמן שהמצרים דפקו בדלת, הוציאו אותנו, זרזו אותנו כמה שיותר מהר לצאת, כי הם חשבו שכולם מתים. אבל היה מספיק זמן כל הלילה. אפשר בלילה היה לאפות, חלות, לחמים. מה תגידו, התנורים היו בחוץ? ואתם גם היו תנורים בבית. אפשר היה, נכון, את קורבן פסח בבית אכלנו עם מצה. זה ודאי. אבל מצה וחמץ בבית אחד היה. לא ניקינו את הבית מחמץ. את הקורבן אכלנו עם מצה. אבל אפשר בתנורים שבבית לאפות, חלות, עוגות. ולקחת מה שבטוח. אז למה יצאנו ברגע האחרון עם מצה? רגילים לומר, כי לא היה זמן. לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, כי באמת לא היה זמן, המצרים דפו. זה נכון שלא היה זמן. אבל למה לחכות עד שלא יהיה זמן? היה מספיק זמן כל הלילה. מיה שזרקנו את הדם על המשקוף ועל המזוזות, סגרנו את הדלת, נשארנו בבית, עד אור הבוקר. השאלתנו השנייה היא, מדוע היה צורך עד הבוקר להמתין ואז לצאת בחיפזון בלי זמן ולצאת עם הבצק ולאכול מצות? היה הרי מספיק זמן כל הלילה לאפות חלות ולחמניות ועוגות, ואם זה לצאת בבוקר, אז למה יוצאים עם מצות ממצרים? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, המצווה הראשונה שקיבלנו במצרים הייתה בקטע הרביעי, ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. וזו מצווה מאוד מיוחדת. היא המצווה שפותחת את כל המצוות במצרים, והיא בעצם הייתה צריכה להיות המצווה שפותחת את התורה. רש"י הראשון על התורה בקטע החמישי, בראשית, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל, מה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשה והגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו באות העולם לישראל, לסתים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, מה אנחנו אומרים? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא ברא, נתנה לאשר ישר בינם, ברצונו נתנה להם, ברצונו נטלה מהם, הוא נתנה להם. אז יש איזה הסבר למה לא פתחנו בחודש הזה לכם, אלא בבראשית. אבל רואים שלמצווה הזאת יש סטטוס מיוחד. שאלתנו השלישית היא, מדוע מצוות החודש היא בסטטוס כזה מיוחד, שהיא פותחת את כל שרשרת המצוות במצרים, והיא הייתה צריכה להיות המצווה הראשונה שאיתה פותחים את התורה. ושאלה רביעית ואחרונה, אכילת המצה והתרחקות מהחמץ, זה לא רק בפסח, זה כל השנה. בפסח זה לאכול לחם עוני מצה ולהתרחק מלחם של חמץ. כל השנה, איך נאמר, ושמרתם את המצות, אומר רש"י למעלה בקטע השביעי, ושמרתם את המצות שלא יבואו לידי חימוץ. אבל רבי יושעיה אומר, אל תהי קורא את המצות אלא את המצוות. כדרך שאין מחמיצים את המצה, כך אין מחמיצים את המצווה, אלא אם באה לידך, עשה אותה מיד. זאת אומרת, מצווה באה לידך, אל תחמיצנה. האמירה הזאת היא אמירה מאוד חשובה. לא להחמיץ. יש הזדמנות, תעשה דבר טוב. אל תפספס את ההזדמנות. אבל מדוע חז"ל מצמידים את האמירה החשובה הזאת למצה? כי זה נשמע אותו צליל, מצות, מצוות, ודאי שלא. יש פה איזה עומק. אז מדוע דווקא דרך הפסוק ושמרתם את המצות, מלמדים אותנו, ושמרתם את המצוות. מצווה באה לידך, אל תחמיצנה. למה קושרים את זה למצא? זה יכול להיות אמירה בפני עצמה? אלה הם השאלות. ודרכם בסייעתא דשמיא, תקבל היבט במצא, שאותה נוכל בליל הסדר, כקיום מצווה מהתורה, ובמשך ימות החג, לפי חלק מהראשונים, שבכל אכילה יש גם כן מצווה, אמנם לא מצווה חיובית, אבל מצווה קיומית. והמצה תקבל בסייעתא דשמיא, דרך רבותינו הקדמונים, השנה טעם נוסף. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע לדורות חייבים לחגוג את חג הפסח באכילת מצה? למה לא נחגוג אותו כחג רגיל בשבח והודאה והלל ושמחה ובשר ודגים לבורא העולם בלי מצות? למה דווקא עם מצה? שאלה שנייה, מה חייב אותנו לצאת ממצרים דווקא עם מצות? היה הרי מספיק זמן כל הלילה בבית שלא יצאנו לאפות בתנורים הקטנים שהיו בבית, חלות ולחמניות ועוגות. נכון, בבוקר לא היה זמן, אז מהר מהר יצאנו ועשינו עם זה מצות. אבל למה לא עשינו את זה כל הלילה? בנחת וניצא עם לחמים וחלות. שאלה שלישית, מדוע מצוות קידוש החודש היא מצווה מיוחדת במינה, שהיא פותחת את שרשרת המצוות במצרים, והיא הייתה צריכה להיות המצווה הראשונה שפותחת את התורה? שאלה רביעית ואחרונה, המושג לשמור מצה ולהיזהר מחמץ קיים כל השנה במצוות. ושמרתם את המצוות. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה, לא להחמיץ הזדמנות לעשות מצווה או דבר טוב. למה זה נאמר דווקא בהקשר למצא? למה זה לא נאמר כדבר בפני עצמו? אלא, הבנה אחת בדבריהם של חז"ל, דברי התורה, לחם, לחם רגיל ולחם עוני, קרי מצא, כדי ליצור אותם צריך קמח ומים. רק מה שמבדיל בין המצה ובין הלחם, זה מילה אחת, וזה זמן. זמן. לקחתי את העיסה, הכנסתי אותה ישר לתנור, קיבלתי מצה. חיכיתי שהעיסה תתפח, ואז הכנסתי אותה לתנור, קיבלתי לחם. לחם הרבה יותר טעים ממצה. עם הטעמים שלו, עם הריחות שלו, הרבה יותר טעים. מצד שני, לחם הוא טוב ליומיים שלושה, אולי עוד יום, ואחר כך נהיה ירוק, זורקים אותו לפח. מצה, אפשר לאכול אותה שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, ואפילו מעבר לשנה. זאת אומרת, המצה, בכך שהיא נשמרת לזמן רב, מלמדת אותנו, זה דבר אותנטי, זה דבר אמיתי. לחם, עם כל הטוב שבו, והמתיקות שבו, זה לא דבר אותנטי, זה לא דבר אמיתי. והראיה שאחרי 3-4 ימים, זה כבר לא ראוי לאכילה. יום יותר, יום פחות, זה כבר לא ראוי לאכילה. מעניין, בסוגריים, איך קוראים ליצר הרע? השיעור שבעיסה. זה נראה טעים, זה נראה מתוק, זה נראה משהו, אבל אחר כך מגלים שזה מה? פלאף. זה כלום. זה הלחם. המצה זה משהו אותנטי. המצה נשארת איתנו לטווח רחוק, זאת אומרת, זה דבר אמיתי. כי כל דבר אמיתי נשאר לזמן ממושך. דבר לא אמיתי, מתקלה, לא מחזיק מעמד. כשיצאנו ממצרים, היציאה הזאת נקראת על ידי הנביא יחזקאל בפרק ט"ז יום הולדת אותך. זה היה הלידה שלנו. לידה זה הזמן שבו הנולד הכי קרוב לאימא שמביאה אותו לעולם. הנולד הוא הכי קרוב למקור שלו. כך אנחנו ביציאת מצרים. היינו הכי קרובים שאפשר לקדוש ברוך הוא. היה ברור לכולנו, בלי ספק, שכל מה שקורה במצרים ביציאה, ולאורך הימים במדבר עד אחרי קריאת ים סוף, הכל זה רק בורא עולם. משה רבנו שקורא את הים ומוציא אותנו ממצרים, הוא לא סופרסטאר ולא סופרמן. מי זה משה רבינו? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. לא היה פה ספקות. הבנו שאנחנו נמצאים בזמן מאוד אותנטי, אמיתי. כשנמצאים בזמן אמיתי, כמו שבו היינו, האוכל חייב להיות גם כן אוכל אמיתי, אותנטי. וזה מה? המצה. לכן, בורא עולם רצה שניצא ממצרים עם מצה. איך מאפשרים את זה? נאמר לנו בבית כל הלילה, תאכלו מה שיש, אל תכינו כלום. את הקמח, את המים, את העיסה, אתם כבר תבינו מתי לערבב אותם ביחד, ויהיה לכם עיסה, ואז תכינו את הלחם שצריך. אבל לא עכשיו, אתם כבר תבינו מתי. ואנחנו עשינו את כל ההוראות שמשה אמר לנו בציווי השם. מתי הבנו שעכשיו הזמן, מהר מהר, להכין את הקמח והמים ואת העיסה? בבוקר. שהמצרים כבר דוחפים אותנו לצאת, והיה ברור לנו, כבר לא נוכל להישאר. אז מהר מהר עשינו את העיסה. ואז מזה עשינו את המצה. פירוש הדבר. הסיבה שאוכלים מצה, זה לא בגלל שלא היה זמן. ולכן, אכלנו את המצה, כי עשינו מצה, וזה אכלנו. לא. הסיבה שאוכלים מצה, שאכלנו מצה כשיצאנו ממצרים, כי הקדוש ברוך הוא רצה שנאכל מצה. הוא רצה שניצא ביד עם מצה. איך מגיעים למצב כזה שכל עם ישראל במצרים ייצאו עם מצה? שאומרים לכולם בלילה, בבית תאכלו את הקורבן פסח עם מצה, נכון. אבל כל מה שאתם רוצים לאכול אחר כך, שאתם בבית תאכלו, אתם רוצים לישון תשנו. אתם תבינו מתי לקחת את העיסה, לקחת את הקמח, לערבב אותו עם מים וליצור עיסה, ולאפות איתו. אתם כבר תדעו מתי. ומתי הבנו את זה? בבוקר. שכבר אין ברירה ויוצאים מיד. כמו שראינו בפסוק, ותחזק מצרים על העם למהר לשלך. זה היה בבוקר. ויצאנו באמת. מתי יצאנו? בעצם היום הזה. ביום. אבל אז כבר לא היה ברירה. ולכן, לדורות רוצה מאיתנו בורא עולם שנאכל בחג הזה מצה. אי אפשר לחגוג את החג בלי מצה. למה? מאותה סיבה שבורא עולם רצה שניצא ממצרים עם מצה. שלא רק ניצא ונרגיש וראינו את האותנטיות, את החיבור שלנו האמיתי לבורא עולם. בורא עולם ביקש שזה יישאר איתנו לדורות. כשאנחנו מחזיקים את המצה ביד והולכים לאכול אותה, להבין אנחנו עכשיו הולכים לאכול דבר שיאפשר לנו מפסח זה עד הפסח הבא להיות יותר אורגינליים, אמיתיים. את זה רוצה בורא עולם מאיתנו. אנחנו היום חיים בעולם של רפואה, רפואה אלטרנטיבית. אומרים לאדם, תשאיר את כל התרופות בצד, תאכל בבוקר כך וכך דגים, תאכל את אחר הצהריים את הבשר הזה, את הירקות האלו, את הפירות האלו, במינון הזה, ואז תרגיש בריא, לא תצטרך את התרופות, ותוכל לחזור בחזרה לחיים בריאים ושמחים. והדברים האלה פועלים. בורא עולם אומר לנו, שבוע שלם תאכלו משהו אותנטי. אתם תראו, זה ילווה אתכם, יחדש אתכם לגמרי. מעניין, מה קורה לאדם שאוכל כל היום בשרים וכל מיני מאכלים מבושלים בשמן, שבישלו בשמן הזה כבר שבועות שלמים, עוד ועוד ועוד, השמן כבר נראה כמו שמן של מכונות, כן? מה קורה לאדם שאוכל את זה ואוכל את זה ואוכל את זה? לא רק שהוא נהיה חולה, אלא בסופו של דבר מה קורה לו? הוא ימות. זה בכלל לא שאלה. באה התורה ואומרת לנו בשבוע הזה לא לאכול משהו שהוא לא אותנטי, משהו שהוא לא אמיתי. כי מי שאוכל את החמץ, את הלחם, שזה לא אמיתי כי זה נשאר לטווח קצר, ונחרטה הנפש ההיא, זה יגרום לו למיטה מוקדמת. תאכלו את האוכל האמיתי, וזה ילווה אתכם אחר כך כל השנה כולה. כל השנה כולה. לכן, מעניין איך נקראת שנת היובל, שנת גאולה תהיה לארץ. למה זה נקרא שנת גאולה? כי מה זה גאולה? שהדבר חוזר למקור שלו. איך נאמר בקטע התשיעי, פסוק י', וקידשתם את שנת החמישים שנה. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם. ושבתם ביובל איפה? היא של אחוזתו. והיא של משפחתו. תשובו. הכל חוזר למקור. אדם מכר את הבית לפני 30 שנה. הנה, עכשיו הגיע היובל, זה חוזר אליו. העבד חוזר למשפחתו. הכל חוזר למקור. לכן גם מאוד מעניין. איך אומרים חז"ל? כל האומר דבר בשם אומרו, מה קורה? מביא גאולה לעולם. למה? כי אמרתי ששמעתי את זה מפלוני, ששמע את זה מאלמוני. אז בעצם הדבר שנאמר עכשיו, אנחנו בעצם מחברים אותו למקור. איפה הוא נאמר בפעם הראשונה? דבר שמחובר למקור, זה גאולה. להתחבר למקור. מה זה גלות? איך נאמר בקטע השמיני? גלות זה פיזור, זה משכון, זה שיעבוד. הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, ידוע תדע, ידוע שאני מפזר אותם, מפזרם, אני מכנס אותם, ידוע שאני ממשכנם בין האומות, אני פודה אותם, ידוע שאני משעבדם, אני גואל אותם. כי גאולה זה לחזור למקור. יציאת מצרים הייתה המקור, החיות שלנו, הלידה שלנו. שם נולדנו, שם קיבלנו חיים. כל שנה חוזר אלינו מעט מהאור הגדול שהיה אז. ומשפיע עלינו לאורך כל השנה, בין היתר דרך אכילת המצה, שכל עניינה שנרגיש, שניגע, שנטעם, ונאכל לשובע את האוכל שכולו נשאר לטווח רחוק. לכן באים חז"ל ואומרים, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. זה לא רק לא לאבד את ההזדמנות לא לעשות מצווה, זה יותר מזה. למשל, יש מניין בשבע, בשבת, ומניין בשמונה, ומניין בתשע. כל המניינים שומרים על סוף זמן קריאת שמע, כדין, כל כראוי. אדם קם בבוקר, והחליט בלי שום סיבה, במקום ללכת למניין של שמונה, הוא הולך למניין של תשע. לא כי הוא עסוק במשהו חשוב, ממש בלי שום סיבה. הוא יתפלל בתשע, הכל יהיה כראוי. הוא ילך למניין של שמונה, וכל המניין של שבע, עשה את המצווה כראוי. אבל הוא יחמיץ פה משהו. כי הוא יכל הרי לעשות את זה מתי? קודם. אם הוא מת, הוא עייף, שישן עוד שעה. למה לא? שינה בשבת תענו. אבל אם אין שום סיבה בעולם, סתם, רוצה להסתכל על השמיים. ולכן הוא הולך למניין השני, שעה לאחר מכן, אז יהיה לו את השכר של המצווה, אבל הוא באיזשהו מקום יחמיץ פה הזדמנות. אז השכר של המצווה שהוא עשה, יהיה איתו לזמן קצר יותר, אם הוא היה עושה את זה קודם. מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, כי אם אני מחמיץ, פירוש הדבר, יהיה לי את זה, אבל יהיה לי את זה לזמן קצר. אם זה לא מוחמץ, אם זה נשאר אותנטי, זה יהיה איתי לטווח החוק, כמו המצב. את זה באים חז"ל ללמד אותנו. לכן, זה העומק של המשנה באבות, בקטע 11, בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה כבחמת. מה זה הווה רץ? למה לרוץ? תראו שדבר, אני לא מחמיץ את ההזדמנות אם אני יכול. כי אני עושה מצווה לא רק כי אני אוהב את השם או ירא מהשם. הלוואי ונעשה כך. אלא אני מבין שהמצווה מחיה אותי. משה רבינו אומר הרמב״ם, מה זה מצווה קלה? הבדיל שלוש ערי מקלט בעבר הירדן. הוא ידע, הוא לא ייכנס לארץ. הוא ידע ששלוש ערי המקלט האלה לא קולטים את מי שהרג בשגגה. צריך עוד ערי מקלט בארץ, אז למה הוא התעסק עם זה? כי זה נותן, יש לי פה הזדמנות, זה נותן חיים. אני עושה את זה. זה המצב. מאפשרת לנו חיים נפלאים, לא מוחמצים. וכל פעם היא חדש. כל פעם התחלה חדשה. תראו כמה נפלא. השקר הכי גדול בעולם, אתם יודעים מה הוא? זמן. אנשים חושבים שזמן, הכוונה, אתמול היה הכנה להיום. והיום זה הכנה למחר. ובעצם זה מערכת אחת בלתי פוסקת. קיץ וחורף, יום ולילה, בלי הפסקה. השעון לא נעצר, הוא מסתובב. זה לא כך. ממש לא כך. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הכל מתחדש מחדש. זה נראה כדבר אחד. הדוגמה הנפלאה להבין את זה, קחו נייר ותשרפו אותו בקצה. תתחילו להעביר את הנייר. אז מה קורה? הנייר נשרף, אבל עדיין יש אש. למה עדיין יש אש? כי עדיין יש לו מה לשרוף. נשאר עוד נייר. שקונים נרות, כתוב על זה שזה דולק 6 שעות, או 12 שעות, 24 שעות. זה ממש לא נכון. נר דולק בדיוק דקה. אז למה הוא דולק עוד דקה? כי עדיין יש לו עוד שמן לשרוף. כל עוד שיש לו שמן לשרוף, הוא דולק עוד. לנו נראה שזה דבר רציף, שזה דבר אחד. אבל כל פעם הוא שורף משהו חדש. כל פעם מתחדש אור חדש. לכן, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אברהם אבינו הבין שהעולם הזה זה כמו האש. איך נאמר בחז"ל בקטע העשירי? אמר רבי יצחק, משל אחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה דולקת. דולקת. אמר, תאמר שבירה זו בלא מנהיג, הציצה לה בעל הבירה. מה זה בירה דולקת? מה זה דבר דולק? שבעצם כל רגע האש מתחדשת. העולם הזה כל רגע מתחדש. כך, היה אברהם אבינו אומר, תאמר העולם הזה ולא מנהיג? לא יכול להיות, ודאי שיש מנהיג. נראה שהוא מתחדש כל הזמן. הציץ אליו הקדוש ברוך הוא, אמר, אני הוא בעל העולם. ואתה תכיר אותי ותראה אותי ותראה איך אני איתך. זה הפסח, היכולת להתחדש להתחלה חדשה. לכן המצווה הראשונה שקיבלנו במצרים היא, החודש הזה לכם, ראש חודשים. זה המפתח לכל התורה. היכולת שלנו כל הזמן להתחדש. כל הזמן להתחיל מההתחלה. זה היכולת שלנו. ההתחדשות הנפלא. ומה זה בראשית? בדיוק כמו החודש, כמו ההתחדשות. איך התורה הייתה צריכה להתחיל? והארץ הייתה תוהו ובוהו, וברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל זה לא כתוב. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו התורה מספרת לנו מה היה קודם, אבל עכשיו זה מתחיל, עכשיו זה הבראשית. וככה כל יום, וככה כל הזדמנות שאדם מבין בצורה הזאת, אז אדם לא מחמיץ הזדמנות. יש פה משהו חדש, לא להחמיץ את זה, לקחת את זה בצורה הנכונה. זה ההתחדשות, זה המצב. ולכן מדהים, פילי פלאים. יעקב אבינו זוכה לברכה הגדולה שמכוחה אנחנו עם ישראל חיים. מתי הוא זוכה לברכה הזאת? מתי זה היה הסיפור? שיצחק מברך אותו ולא את עשיו. נאמר בפרקי דרב לזר בקטע ה-13, הגיע ליל יום הפסח וקרא יצחק לעשיו בנו הגדול, אמר לו, בני, הלילה הזה, זה הלילה כל העולם כולו אומרים בו הלל, אוצרות תללים מפתחים בזה הלילה, שפע של ברכה, עשה לי מתמים, עד שאני בעודי אברכך. שורה אחרי זה, אמרה רבקה ליעקב, בני, הלילה הזה, אוצרות תללים נפתחים בו, העליונים אומרים שירה, הלילה הזה את יודעים בניך להיגאל, מיד השיעבוד, הלילה הזה את יודעים לומר שירה, עשה מתמים לאביך, עד שהוא בעודו, שהוא פה, הוא יברך אותך. אז מה קורה פה? אבא אומר לעשיו, תכין לי מתמים, הלילה אני מברך אותך. אמא אומרת ליעקב, תכין, לך, קח ברכה מאבא, הוא יברך אותך. אז מה פה השאלה בעצם? מי יגיע ראשון לאבא? ואיך הוא הגיע ראשון יעקב? אומרים חז"ל, אומרת התורה בקטע 14, ויבוא אל אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני, מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אני עשיו בכורך, עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נשבה, ואוכלה מצידי בעבור תבחני נפשך. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה כדי לעשות כאן מיירת למצוא בני? הוא אומר, כי יקרא השם אלוקיך לפניי. מה הוא אומר לו? מה זה מיירת? בלילה הזה לא מחמיצים הזדמנות. בלילה הזה מנצלים, תארו לכם, יעקב היה מגיע מאוחר. היה מחמיץ את ההזדמנות. איך עם ישראל היה נראה חס וחלים? זה היה בלילה הזה. לנצל את ההזדמנות. זה המצע. בורא העולם רוצה שניגע מצע, נחזיק מצע ביד לפני שנאכל אותה. ולא רק נבין, אוקיי, מצע, מצע יפה, דקה, יהיה קל לאכול את המצע, מסתדר עם כל הכזיתים שאוכלים בלילה. לא, נחזיק את המצע ונבין, אנחנו עכשיו הולכים לאכול אוכל כזה, שייתן לנו כל השנה את האפשרות לדעת למהר מתי שצריך, לא לאבד הזדמנויות כשישנם, ובצורה הזאת זה נותן לנו חיות חדשה, מחיה אותנו, מחבר אותנו למקור שלנו, מחבר אותנו להתחדשות המתמדת, לחידוש של החודש, של ניסן. זה פס, זה המצא. כשאוכלים כך את המצא, אז מבינים גם את הראשונים שאומרים שלא רק בלילה הראשון יש מצווה מדאורייתא לאכול, אלא כל הפסח כשאכלתי קיימתי מצווה מדאורייתא. זה מצווה קיומית, לא חיובית, אבל קיימתי מצווה. זה המצה. אז אכילת המצה כבר יש לה טעם אחר. זה הביטוי, הגילוי. הנה, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, דרך המצה שלא מוחמצת. אם כך, איך לוקחים את זה צעד נוסף? לאיפה זה מוביל אותנו? זה ערב היציאה ממצרים. מהי המצווה האחרונה שקיבלנו כשיצאנו ממצרים? פרשת פדיון חמורים, בקטע ה-15. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, שנשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך. והעברת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים להשם. וכל פטר חמור, תבדה בזה. אדם יש פטר חמור, החמור הראשון שנולד, פודים אותו בזה. ואם לא תבדה וערפתו. וכל בכור אדם בבניך תבדה, זה כבר נאמר בפני עצמו. והיה כי שלך בנך, מחר לאמור מה זאת? מה זה? אומר לנו אבן עזרא בקטע ה-16. מה זאת פדיון פטר חמור, שהוא בהמה טמאה? לא תחול עליה קדושת הגוף? ואם לא פודים את החמור בשה ונותנים את זה לכהן, עורפים את החמור? מה תגיד לו? בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, בחוזק ידם של מצרים הוציאנו השם, שנאמר ותחזק מצרים על העם, באופן שלא יכולנו לשאת נכסינו בעגלות כמנהג מצרים. לא היה זמן לקחת עגלות, המצרים דחפו אותנו לצאת מהר כמה שיותר, והוצרכנו לשאת בחמורים, ונעשה בהם נס, שהספיקו לזה וכמו רגע, וחלה עליהם איזו קדושה ראויה לפדיון. החמורים עזרו לנו לצאת ברכוש גדול, אז יש בהם קדושה. את הקדושה מעבירים לסה, ואת הסה נותנים למי? לכהן. ומה קורה עם הסה? אומר רשי בקטע ה-17 בשורה האחרונה, תבדה בסה, נותן סה לכהן, ופטר חמור מותר בענה, והסה חולין ביד כהן. גם הסה נהיה חולין, והכהן יכול לתת אותו לישראל מיד. אז רגע, אז מה קרה לקדושה? הייתה קדושה קצת על החמור, העברנו אותה לסה, נתנו את זה לכהן, אז איפה זה נעלם? איפה זה הלך? מה כתוב כאן? פילי פלאים. חמורים מסמלים את מצרים. מה מיוחד בחמור? עקשנות וחומריות, כך הוא נקרא. זה בדיוק מצרים. עקשנות, פרו והחומריות ממתת שערי תומן. באה התורה ואומרת לנו, וכל פטר חמור תבדה בסה. בורא העולם רוצה מאיתנו דבר אחד. כשאנחנו פה בעולם, כל אחד מתעסק במה שהוא מתעסק. בתחום כזה או בתחום אחר. לדעת תמיד לחבר את זה לקדושה. לחבר את היום יום לקדושה. לסה. וכשמחברים את זה, אז איפה הקדושה נשארת? אצלנו. בנו. ולכן, תראו דבר מעניין. לפרשה הזאת של פדיון חמורים, יש סטטוס מאוד מיוחד. היא נמצאת בתפילין. שמע, והיה עם שמוע, קדש לי כל בכור באדם, והיה כי הביאך השם. מה עושה פרשת פדיון חמורים בתפילין? אין פרשה אחרת בתורה להכניס לתפילין? כל אחד היה פה מוצא פרשה אחרת, אף אחד לא היה מוצא את הפרשה הזאת. זה בדיוק העניין. לדעת לקחת את החומר, את היום-יום, לחבר אותו לקדושה. ולכן באותם תפילין, שהם באו מהחומר, מהאור של הבהמה, זה המצווה היחידה שאנחנו קושרים אותה לגוף. לקשור לגוף, לחומר, את הקדושה. אז מה שאדם עושה, הוא עושה את זה בנקיות, באותנטיות, ומחבר אותו למקור, לבורא עולם. וזה המצא. זה המצא של כל השנה. המצא של פסח זה המצא שאותה אנחנו אוכלים. שעליה אנחנו מברכים ועל ידה מקיימים את המצווה מדאורייתא. המצא של כל השנה. שאנחנו לא מחמיצים את ההזדמנות שיש לחבר את כל העשייה, כל אחד באשר הוא, לקדושה. זה התורה רוצה מאיתנו. המבט האחרון שלנו על מצרים, לפני שהרכבת נוסעת, ויוצאים מבית עבדים, ממקום שכתוב לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. מה אנחנו לוקחים איתנו כמבט אחרון? וכל פתר חמור תבדה בסך. קח את החומר, תחבר אותו לקדושה. אתה אוכל מצא כל השנה. כשיש את ההסתכלות הזאת, כל פסח נראה אחרת. כל פסח מקבל עוצמה אדירה. והמצא היא זאת שעל ידה בונים את כל השמחה. ולכן התורה רוצה מאיתנו שנזכור את היום אשר יצאנו ממצרים, לא רק שבעת ימים נחוג אותו, שבעת ימים מצות אוכלו, שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם, כל מחמצת לא תאכלו, כל אוכל אחר מסכן את הבריאות, מסכן את החיים עד כדי כרת. זה האוכל שינקה אותנו לגמרי וייתן לנו את ההתחדשות כל השנה. זה פרשת החודש שמחברת אותנו לאותה התחדשות. אצל אומות העולם אין את זה. אצלהם זה קיץ, חורף, יום ולילה, זרב וקציר לא ישבוטו. זה המשך אחד ארוך. רק אי אפשר כל הזמן, אז נחים קצת. מחליטים מתי לנוח, מתי לא. אצלנו זה כל יום התחלה חדשה. נראה את הדברים אמת באופן הזה, נראה אותם בצורה הזאת, אז נזכה מכוח אכילת המצה. אנחנו הולכים בתחילת הסדר, שני הכזיתים, אחד זכר לקורבן פסח, אחד המצה עם הקורבן, ועוד שני הכזיתים בסוף האפיקומן, כי אולי אכלו את הקורבן פסח בסוף הארוחה, ועוד הקורך באמצע עם עוד כזית מצה, סך הכל חמש כזיתים של מצה. והאכילה הזאת היא, בעזרת השם, תיצור בנו את הכוח האמיתי, האורגינלי, האותנטי שבנו, ונזכה בחזרה לחזור לאכול את קורבן פסח בירושלים, סל בית אבות, סל הבית, ונזכה מכוח האכילה הזאת היא שהיא זכר לקורבן פסח, שהקדוש ברוך הוא יפסח על בתינו, יצילנו מיד אויבינו, ונזכה באמת, ויתקיים בנו במהרה, כי ימי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות.